השיר. השיר הוא לא תגובה לגאולה, לישועה ולגאולה, אלא הוא חלק ממנה. זה מתאים לפרשת בשלח שקראנו לו מזמן, וכן אצל ישעיהו. חושבים שהשירה היא תגובה, אבל לאמיתו של דבר השירה היא חלק מהותי מהישועה עצמה. כלומר, בלי שירת הים ספק אם קריאת הים במובן של ישועת ישראל אכן הייתה. באמת דברים אמורים. ניקח את הביטוי נס. נס בלשון מקרא איננו פלא, אלא דגל. שאו נס ציונה, איזו אל תעמודו, נס להתנוסס. אות וסימן ודלק, ודגל. ניקח את הדגל או כל אות אחר. אם מבינים את השפה שהדגל הזה משדר, היינו דגל מורם, מפעים בלבבות של הרואים אותו את אותן תחושות של הזדהות ושל זהות ושל סולידריות, של צרה משותפת וישועה משותפת, את אותן תחושות מצוקה והודיה ויציאה מאפלה לאור גדול וכן הלאה. אם הדגל מחולל את כל אלה, אז הוא דגל, ואם לאו, הרי הוא חתיכת בד קשורה למקל, שכשלעצמו, מה יש בו? הוא עוט על משהו, הוא משדר משהו, הוא מדבר משהו, הוא מעורר משהו, אבל הוא במהותו לא כלום. כל עניינו של הנס, האות או הדגל, הוא במה שהוא מחולל. ואם אין אנשים שרואים את הישועה ואינם שרים את שיר הישועה, אז השאלה מה באמת היה? נשארת שאלה להיסטוריונים, מה שהם יכולים להוציא. ניקח דוגמאות ממקומותינו. יום העצמאות, יום חג במדינת ישראל. גם אלה שמחרימים אותו, ויש כאלה שאומרים תחנון כל השנה כולה, יש להם סיבות לא לומר תחנון, אבל באי באייר הם יגידו. אז הם חוגגים אותו, הם מציינים אותו, הוא אומר להם משהו אחר, אבל הוא אומר להם משהו. אין כמעט אדם בארץ, יהודי או גם ערבי, וכן במזרח התיכון וכן בחלקים גדולים של העולם, שיום העצמאות לא מדבר אליו. ובבית הכנסת זה בא לידי ביטוי בשירת הלל. אבל השיר עולה מכל מיני כיוונים ובכל מיני דרכים ובכל מיני סגנונות. הוא חלק של העניין. מלחמת ששת הימים עדיין מטביעה את רישומה. עדיין מחוללת גלים וזעזועים ו... נכון, לא באותו קנה מידה של יום העצמאות. זה לא חג לאומי, זה לא חג של המדינה, לא הכל שובט. אבל התקשורת עוסקת הרבה בענייני ירושלים, ויש תקסים בירושלים. שחרור ירושלים הפך להיות משהו משמעותי. ואגב, שחרור ירושלים מזכירים עוד כמה דברים שהיו. ובתי כנסת רבים כן אומרים הלל. ואפילו יש בתי כנסת לא מעטים שביום העצמאות אומרים בלי ברכה, או ביום ירושלים אומרים בברכה. מלחמת יום הכיפורים הייתה בה ישועה גדולה ועצומה, יותר מאשר בששת הימים. כי בששת הימים היה זמן להתארגן. ישראל הופתעה, אבל מרחבי סיני נתנו לנו מרחבי זמן להתארגנות. ועד שיצאנו, בסופו של דבר, היציאה לקרב הייתה יוזמה ישראלית והכרעה ישראלית. ואילו ביום הכיפורים, עם ישראל הופתע באמת במצב קשה, בהפתעה אסטרטגית וטקטית כה חריפה, שיותר זכור בתודעה הציבורית הישראלית המחדל של יום הכיפורים מאשר הניצחון של יום הכיפורים. אבל מהתקפת פתע כזאת ב-1940 קרסה צרפת, מעצמה לשנים, וגרמניה כבשה אותה. היא פשוט קרסה. ולולי אמריקה ובעלות הברית, לא ברור איך צרפת הייתה משתחררת. מדינת ישראל הקטנה לאין ארוך מצרפת, בהפתעה כה מרחיקת לכת, כה עצומה, כאשר הייתה צריכה ממש להתחיל להתארגן תוך כדי מתקפה חמורה של האויב, בשתי חזיתות, במקביל. באותו פרק זמן שצרפת קרסה ב-1940, ישראל ניצחה ביום הכיפורים. אחד הניצחונות הגדולים בתולדותינו. אבל הוא לא נזכר בתודעתנו. אין יום שמציין אותו. והמפליא שבדבר הוא שאפילו לא היה צריך להכריז או לתקן הלל, כי יש הלל בברכה בימי חג הסוכות. ודי היה לקבוע את יום הצליחה בחול המועד סוכות כיום קבוע להלל והודעה על הישועה במלחמת יום הכיפורים, להוסיף עוד כמה, עוד איזה פרק או שניים, ולא היה צריך בשביל זה אפילו לנהל ויכוחים תיאולוגיים ואחרים. זה היה כל כך פשוט ומובן, שום בעיה הלכתית, הכל מסודר. וכמו שאמר אז הרב עמיטל בהספדו כאן, חושב שזה היה באולם הזה, נדמה לי, לא משנה, מצד השני, אם אני לא טועה, אומר. ותהיה תשועה לאבל ביום ההוא, כי נעצב המלך אל בנו. מיטל זר ידע לבטא את התחושות בצורה מדויקת, להפליא. ותהיה תשועה לאבל ביום ההוא, כי נעצב המלך אל בנו. כי המכה, כובד המכה והאבדות הגדולות והמחדלים וכל זה התביעו את השמחה כולה, את שמחת הישועה. לא הייתה אנרגיה פנויה לשיר שירת ישועה. מאז ועד היום מה היה ביום הכיפורים? מה היה במלחמת יום הכיפורים? הייתה מלחמה ביום הכיפורים. היו מחדלים, היו אבדות, היו פה, והיו... מה? האם יש בתודעה הישראלית ישועה גדולה? אין. כי לא שרים את זה. היא הייתה, אבל לא שרים את זה. אני הייתי שם, אני עברתי את תעלת סואץ לצד השני, והגענו לעיר סואץ, וישבנו שם 4 חודשים. שאלו אז את סדאת, איך אתה אומר שמצרים ניצחה במלחמת אוקטובר? שאלו אותו עיתונאים בקהיר. וצהל סיים את המלחמה 101 קילומטר מקהיר, והדרך לקהיר הייתה פתוחה. אמר סעדת, אנואר סעדת היה איש חכם. קצת יותר מיורשיו. תלכו ותשאלו בתל אביב. בתל אביב אומרים שמצרים ניצחה. כלומר, המלחמה לא נגמרת בשדה הקרב, היא נגמרת בשדה התודעה. וכאשר צד אחד חושב, במקרה הטוב שהיה תיקו ובמקרה הרע שהאויב ניצח, אז האויב ניצח. המאבקים בינינו לבין נסראללה הם מאבקי תודעה. זאת אומרת, השירה היא חלק מהותי של הדבר. בלי ספק היו בעם ישראל בקריאת ים סוף גם אנשים שלא רק בכו לפני, אלא גם היה להם קשה לעכל את התוצאות. אנחנו נשמע את קולם בהמשך התורה, בהמשך הדרכים במדבר. אבל שירת הים קבעה את התודעה לדורות. אילו עמדו עם ישראל על ים סוף, על שפת ים סוף ובחרו, אז הבכי היה נקבע לדורות. כלומר, האירועים אינם רק האירועים עצמם, אלא התודעה שהאירועים מכוננים. וכמו הדגל המתנוסס הזה, אם רואים בו נס להתנוסס, אז הוא נס, ואם לא, אז היו כל מיני אירועים שבאנשי מקצוע מתעסקים בהם ותו לא. והדברים האלה אמורים כלפי המאמץ הכביר של ישעיהו הנביא להפוך את השירה, את ההודיה, את המזמורי התהילה לחתימת הישועה. פרק י"ב הוא רק חלוקה של העולם הנוצרי. זה המשך ישיר. והייתה מסילה לשאר עמו אשר ישאר מאשור, כאשר הייתה לישראל ביום על אותו מארץ מצרים. ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, ישוב אפך ותנחמני. הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרת יה השם באי לי לישועה, ושבתם ממים בססון ממעייני הישועה. אומרים את זה באופן קבוע במוצאי שבתות, כמה יהודים שמבדילים על הכוס, הם ואנשי ביתם, יודעים מאיפה הפסוקים האלה באים. ואמרתם ביום ההוא, הודו להשם קירו ושמו, הודיעו בעמים עלילותיו, הזכירו כי נשגב שמו, זמרו השם כי גאות עשה מודעת זאת בכל הארץ, צהל עברוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. מזמור תהילים, מובהק, בנוי שני בתים, הופך להיות חלק של נבואה על ידי המילים ואמרת ביום ההוא ואמרתם ביום ההוא. ואמרת ביום ההוא פותח את הבית הראשון, ואמרתם ביום ההוא פותח את הבית השני. הראשון ביחיד, השני ברבים. המתח הזה בין יחיד לרבים, האם היחיד זה כל אחד ואחד, או היחיד זה כלל ישראל? מה היחס בין, בדיוק בין היחיד לבין הרבים? שאלות של פרשנות בספר התורה, בספר דברים במיוחד. אבל ברור שיש פה שני בתים, ברור שיש ישועה גדולה, ברור שיש יציאה ממצב של ענפת בי, של הענשת אותנו, מצב שתואר על ידי הנביא תחת הופעת האשורים. ועכשיו הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי אני רואה אותו, כי עוזי וזמרת יא השם ויהי לי לישועה, ושפטתם מים בששון מעייני הישועה. המעיינות השופעים הם מעייני הישועה, והמים הם מי הישועה. ועל כן בא הבית השני ומפרסם את זה, לפרסם בעולם, כמזמורי התהילים שמדגישים את ההיבט הזה, הודו להשם קירו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו בעולם, הזכירו כי נשגב שמו, זמרו השם כי גאות עשה, מודעת זאת בכל הארץ. צליב ארוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל, והעולם כולו יעזור ליושבת ציון להכיר בגדלות הישועה הזאת. זאת החתימה של הישועה. זה לא שהישועה נגמרת בסוף פרק י' א' ופרק י' ב' עומד לעצמו כתגובה. זאת חלוקת הפרקים הנוצרית שאין לה טעם. כשם שהם חילקו בתחילת התורה, עצרו את פרק א' לפני שבת, כי הם לא רצו לקבל שבת. רצו את בריאת העולם בלי שבת, ועשו את שבת לפרק ב'. נו, אבל זה הבל, כל פרק א' חותר לשבת, זה ברור. זה ברור לכל אדם מישראל שקורא תורה. גם הפרק הזה הוא החתימה של הישועה עצמה, כי שירת ההודיה הזאת היא הישועה, היא תודעת הישועה שהיא הישועה. בלעדיה היו כמה אירועים היסטוריים, עוד אימפריה עלתה ונפלה וקרו כל מיני דברים, אז מה? מימי נעוריי אני זוכר את השיחות על חובת ההודיה בליל העצמאות וביום העצמאות מפי רבנים חשובים, ובדרך כלל היה נזכר מאמר חז"ל, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג, אלא שמה? חזקיהו לא אמר שירה. לפיכך נסתמה המם, זאת אומרת יש מם אחת סתומה בכל התנ"ך באמצע מילה, למרבה המשרה ושלום אין קץ. הפתח הזה של ישועה גדולה נסתם מפני שחזקיהו לא אמר שירה. ואני זוכר את הניסיונות האלה לגולל את הכל על חזקיהו בעקבות מאמר חז"ל כמובן, ולהסביר לנו למה חובת ההלל ביום העצמאות היא כה עצומה. ואני מוכרח לומר לכם שאני בנעוריי הייתי תמה על חזקיהו, תימהון גדול. חזקיהו שביקש השם לעשותו משיח, שמשתמע מפרק י' א' שחזון הנביא מדבר עליו, על חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו, הנביא לא אומר מי, זה נשאר פתוח, זה יכול להיות כל אחד, כל חוטר או כל נצר מבית דוד לדורות, אבל המועמד הראשון והטבעי בימי הנביא זה חזקיה. והנה בגלל שהוא לא אמר שירה הכל נפל, קצת לא הבנתי את חזקיהו, למה הוא לא אמר שירר, וקצת לא הבנתי למה הקדוש ברוך הוא עושה חשבון כזה כל כך חמור על דבר כזה. היה לי קשה להבין את ה... עד הסוף את השיחות האלה, למרות שהזדהיתי עם כוונתם הכללי. ואז באותה מלחמת יום הכיפורים הבנתי למה חזקיהו לא אמר שירה, כי המכה שעם ישראל ספג מידי סנחריב באובדן לכיש וכל ערי יהודה בצורות, בחורבן ערים, במכה על הצבא, בהגליה מסיבית, מעיקר מערי השפלה שחרבו, כל אזור לכיש עד תל שבע, עד אזור בר שבע, עשרות ערים נפלו. המכה הזאת הייתה כל כך קשה שישועת ירושלים לא הספיקה כדי לחסות עליה. במלחמה על התודעה ניצח סנחריב. נדמה לי שכבר אמרתי לכם את זה. סנחריב חזר הביתה בלי לכבוש את עיר הבירה המורדת, את ירושלים של חזקיהו. מעשה שלא עשה כמותו שום שליט אשורי בתקופת האימפריה. כל עיר בירה שמרדה נכבשה. על שומרון צרו 3 שנים. מלך אשורים בזמן האימפריה לא חזר הביתה בחגיגות ראש השנה, אם לא כבש עיר בירה מורדת, הוא נשאר בשטח. והנה כאן הוא השאיר את ירושלים ולא הוא אומר, עשיתי את מוצאותיה לבושה ולחרפה לחזקיהו. הוא בעצמו בסיפורו מודה שהוא לא כבש את ירושלים. למה הוא לא כבש את ירושלים? בתעודות האשוריות אין לזה הסבר. במקרא יש לזה הסבר. אבל מה עשה סנחריב אל מול הבעיה שלו? גם הוא הייתה בבעיה של תודעה. הוא בנה ארמון שלם בנינווה ופאר אותו בכתובת הענקית עם התבליט המופלא הזה על לכיש. המלך סנחריב, מלך 4 כנפות הארץ יושב, כך הוא קורא לעצמו, מלך הטבל. ככה הם קוראים לעצמם, מלכי מסופוטמיה. ושלל העיר לכיש עובר לפניו. עשה את זה על קיר ענק, הקים ארמון בשביל זה. חגג את ניצחונו על לכיש. המעיט את חשיבות ירושלים, העצים את חשיבות לכיש. וככה הוא שיווק בנינווה את ניצחונו המפואר ביהודה. אני חושב שסיפרתי לכם על הכתובת הזאת, כי סיפרתי לכם שראיתי את המקור במוזיאון הבריטי ושהאינטליגנטים הבריטים חתכו אותה כי לא היה להם קיר מספיק ענק בשביל להציב את הכתובת הזאת, שזה נשמע ממש אבסורד. על כל פנים, סנחריב עשה משהו מאוד חריג בשביל התודעה. זאת אומרת, לא היה לו פשוט לחזור הביתה ולא לחזור עוד פעם לארץ יהודה ולא לחזור ולהילחם על ירושלים. הוא חטף מכה קשה והוא היה צריך לחפות על זה, כנראה זה מה שמשתנה. אבל הוא הצליח. למה הוא הצליח? בתעודות האשוריות נשאר בתודעה מצור לכיש וחורבנה וניצחונו הגדול של סנחריב בלכיש ובארץ יהודה. מה נשאר ביהודה? אם ביהודה היו חוגגים את ישועת ירושלים, זאת אומרת שרים שירה, שרים את שיר הישועה, אז זה היה דבר אחר. אז לפחות הייתה כאן מלחמת גרסאות, נכון? מי ניצח במלחמת ששת הימים? מי ניצח במלחמת העצמאות? מתחילת העצמאות הערבים מודים שהם הובסו, בששת הימים הם לא מודים. ביום הכיפורים הם חושבים שהם ניצחו. הרבה מאוד תלוי בקרב הזה על התודעה. ברגע שבירושלים של חזקיהו לא שרו את שיר הישועה מכובד המכה שהייתה בלחיש, אז בקרב על התודעה ניצח סנחריב. וזהו מה שאמרו חז"ל, שנסתמה המם. כי בקרב על התודעה ישועת ירושלים התעממה בתוך חורבן לחיש. לחיש וכל סביבתה, כן? זה באמת הדבר. עכשיו, השיר הזה של ישעיהו בסוף נבואת קיבוץ הגלויות והישועה הגדולה, השיר הזה יחזור שוב בישעיהו. ישעיהו נאבק למען השיר, למען זה שירושלים הנצורה שנושעה באופן יוצא דופן תשיר את השיר. בכפווה אומר ישעיהו, ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה, ירעוז לנו ישועה ישית חומות וחיל, פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. לפני זה בקפה תת יש ואמר, ביום ההוא הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושיענו, זה השם קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. בהמשך בכפוו יש ביטחו והשם הדעת כי ביה השם צור עולמים. וכל הקטע הזה הוא שילוב של סיפור הישועה ושיר הישועה. עכשיו מעניין מאוד שבסוף כפוו למשל הוא מתאר את הישועה עצמה במונחים דומים לפסח מצרים. פסוק כף, לך עמי בו וחדריך וסגור דלתך בעדיך, חבי, כמעט רגע, חבי, זה לא לשון נקיבה אלא זה י' במקום א', חבי כמעט רגע עד יעבור זעם, כי הנה השם יוצא ממקומו לפקוד עוון יושב הארץ עליו, וגילתה הארץ את דמיה ולא תחסה עוד על הרוגיה. ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, לוויתן נחש בריח ולוויתן נחש הקלטון. אלה מעצמות מסופוטמיה, אשור, בבל, והרג את התנין אשר בים, זו מצרים. ובסוף הפרק, והיה ביום ההוא יחבוט השם משיבול את הנער ועד נחל מצרים, דומה מאוד לנבואה ביהודה א', ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור ונדחים בארץ מצרים, משתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. שזה סיום הנבואה הזו. זאת אומרת, ישעיהו בבירור נאבק גם ב-י"ב וגם בכ"ו כ"ז על השיר. על השיר. עכשיו, לחזקיהו הייתה יכולת שירה. חזקיהו ידע מה זה שירה. ודווקא בישעיהו, בסיפור על חזקיהו וישעיהו מול רב שקה, הסיפור במלכים לא מכיל את המזמור, אבל בישעיהו כן. כבר אמרתי לכם משהו על ישעיהו שדורש בתורה, שהשיר והמזמור והתפילה והמשלי החוכמה, הכל נמצא בבית המדרש של ישעיהו. זה מפגש מדהים של מדרש תורה, תפילה, שירה, חוכמה ונבואה. בלמד ח' פסוק ת' מכתב לחזקיהו מלך יהודה בחלותו ויחים יכול להיות. אני אמרתי בדמי ימי אליך בשערי שאול פוקדתי יתר שנותיי, אמרתי לו הראיה יה בארץ החיים, לא אביט אדם עוד עם יושבי חד אל חלד עולם, דורי ניסה ונגלה ממני כאוהל רואי, כי פנתיך אורג חיי, מדלי וצעני מיום עד לילה תשלימני, שיביתי עד בוקר כארי, כן ישבר כל עצמותיי מיום עד לילה תשלימני, כסוס אגור, סוס כאן זה סיס, זה הציפור, כסוס אגור, כן הצפצף, אהגה כיונה דלו עיניי למרום, השם אשקה לי ערבני, מה אדבר ואמר לי, והוא עשה את הדה כל שנותיי על מר נפשי, כמו במזמורי תהילים קשים שמתוארת המצוקה הגדולה, השם עליהם יחיו לכל בהן חיי רוחי ותחלימני ואחייני, הנה לשלום מר לי מר, ואתה חשקת נפשי משחת בלי בליה, כי השלחת אחרי גבך כל חטאי, כי לא שאול תודקה, מוות יעלליך, לא יסברו יורדי בורל עמיתך, חי, חי, הוא יודיך, כמוני היום אב לבנים יודיע אל עמיתך, השם להושיעני, ונגינותיי ננגן כל ימי חיינו על בית השם. זה מזמור אדיר, מזמור בעל עוצמה כבירה, דווקא מסף השאול, מסף החידלון. חי חי הוא יודיך, כן? זה מזמור. גדולתו של חזקיהו ביכולתו לומר שירה. אני חושב שהמזמור הזה הוא הסיבה הבולטת לכעסם של חז"ל, לביקורתם של חז"ל. חזקיהו שידע לומר שירה כזאת על ישועתו שלו, איך לא אמר שירה על ישועת ירושלים, והרי הנביא אומר לו ביום ההוא יושר השיר הזה בארץ יהודה, והנביא אומר לו ואמרת ביום ההוא ואמרתם ביום ההוא, איך ייתכן הדבר הזה? אני חושב שהתשובה היא באמת מה שראינו במלחמת יום הכיפורים, והמכה שחזקיהו חטף מול מידי סנחריב הייתה קשה עשרות מונים ממה שמדינת ישראל חטפה במלחמת יום הכיפורים. ברגע שראיתי את הדבר הזה אמרתי, עכשיו אני מבין, אין לי טענות לחזקיהו, חזקיהו איש גדול, מי אנחנו שנבוא בטענות, מוטב שנתמודד עם עצמנו, כן? חזקיהו דמות באמת עצומה, והמצב של העם, הבכי והתסכול והשבר והדמעות, התחושת השבר הגדול, זה הרג את השיר. לא היה כוח לשיר. צריך כוח לשיר, זה כוח עצום לשיר. וזה קרב על התודעה. ומה שיצא הוא שכיוון שבאמת הנביא ניסה לחולל את השירה, אבל מי שהיה צריך להרים את עם ישראל אל השירה היה חזקיהו, וזה נראה בלתי אפשרי. זה מול השבר הגדול אנחנו צריכים להבין יותר למה היה שבר כל כך גדול, ויש לחזקיהו חלק במה שהוביל לזה. כן, הייתה ביקורת גדולה של הנביא על מעשיו, על הפוליטיקה שהוא ניהל, לא חשוב עכשיו. ההרגשה הייתה שאין מקום לשיר ואי אפשר לשיר. לא איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר, אלא איך נשיר את שיר השם בירושלים המשוחררת, שהרי המכה הייתה כל כך גדולה, השבר היה כל כך עצום, התקוות היו בשמיים והתוצאה הייתה כל כך קשה. כן,
אני חושב שיש סיבה אחרת, או לפחות נוספת שלא אמרו שירה, כי יש גם הדוגמה של חנוכה בפורים, שבחנוכה אנחנו אומרים על הרבה בפורים לא, ושם יש דעה מפורשת שמשותף לכל דברים הללו, שבפורים נשארנו תחת השלטון של אחשוורוש, שבכל המקומות שלו אנחנו לא אומרים שירה. זה גם בגלל שלא היה לנו שום מייצג, היה ישועה, אבל לא יצא לנו שום דבר מזה.
היא הנותנת. נכון שחלק מהבעיה זה העובדה שחזקיהו נאלץ לשלם מס לסנחריב ולחלות את פניו ולשלוח לו משלחת של התרפסות ללחיש, נכון? כל זה, לזה אתה מתכוון?
אני לא מתכוון בדיוק, אני מתכוון יותר לעובדה שביום עצמאות, בשירת הים, בששת הימים, בכל דברים האלו היה לנו הישג עצום. ביום הכיפורים, בפורים, בחזקיהו, גם בלי קשר לאבדון, לא השגנו במלחמת הללו. חזרנו למצב שהיינו בו.
גם זה לא נכון, גם זה לא נכון, אפילו זה לא נכון. זה מאוד מעניין, אבל זה מלחמת יום הכיפורים הייתה הניסיון הערבי האחרון להילחם בנו בשדה הקרב. מאז הם מנסים, הם עברו לשדה הטרור. שדה הטרור היה קודם, זה התחיל בטרור, הפלסטינאים התחילו את המלחמת הטרור. אבל מאז פשח, מ-1948, מהפלישה הערבית הגדולה, ועד מלחמת יום הכיפורים כולל, העולם הערבי ניסה לכונן נגדנו חזית לוחמת של צבאות. ואחרי ששת הימים, שהעולם עצר את נשימתו, ולא רק עצר את נשימתו, הרי שלוש שעות של ניצחון חיל האוויר, של חיסול שבעה חילות אוויר בשלוש שעות, דבר שלא היה כמוהו וגם לא יכול להיות עוד. מאז בכל העולם מציבים את המטוסים מתחת לפני הקרקע בדירים מוגנים. אין דבר כזה עוד חיל אוויר חונה על פני הקרקע. זה תוצאה של ששת הימים. משהו חד פעמי, ואחרי זה עוד העיזו להילחם נגדנו. העיזו. תמיכה כזאת, תמיכה אחרת, לא משנה, ניצלו הפתעה כזאת, העיזו להילחם נגדנו. אחרי שהם נכשלו, במלחמת יום הכיפורים, אחרי שצהל גמר את המערכה, בטווח תותחים מדמשק וב-101 קילומטר מקהיר, בתוך פחות משלושה שבועות, ושרק המעצמה הסובייטית עצרה אותנו מלהפיל אותם כליל, הם לא מנסים עוד. הם חדלו לנסות לתקוף את מדינת ישראל במלחמה גדולה של צבאות גדולים. נכון לעכשיו, אני יודע מה יכול לקרות, אנחנו לא, אין לנו איזה חתימה על כל מה שיכול לקרות. אבל בתוך ההקשר של האירועים, עד כמה שאנחנו רואים אותם מאז ועד היום, העולם הערבי חזר לזירה הפלסטינית של הטרור, ומנסים לערער אותנו במלחמת טרור, גם בזה הם לא מצליחים. ברוך השם, הם לא מצליחים. אבל המחשבה שאפשר בשדה הקרב, למה סאדאת הלך להסכם שלום עם ישראל? כי הוא אהב אותנו? אחרון האנשים שאהב אותנו? לא הוא ולא מוברק, מה הם אהבו? כלום. הם אמרו, אי אפשר. אי אפשר. מה שז'בוטינסקי קרא, קיר הברזל. הגיע התודעה למצב כזה שאי אפשר להכריע את ישראל בשדה הקרב. האם האיראנים יצליחו לחולל איזה מין משוואה גרעינית כזאת שתאפשר שוב לתקוף את ישראל בשדה הקרב? זה לא נראה ככה. למה זה לא נראה ככה? מפני שישראל נמצאת, כשהם האיראנים נמצאים בדרך לפצצה גרעינית, ישראל נמצאת בדרך למערך טילים נגד טילים כזה שיכול לנטרל במידה רבה מאוד את האיום, במידה רבה, ושלא לדבר על המכה השנייה. בנוסף, האיראנים במצב לא מי יודע מה, והחזית שהם בנו עם סוריה ולבנון נסדקת, ובנו של עולם מנהל לנגד עינינו מערכה מדהימה מתוניסיה ועד חומס, אנחנו יושבים ביציע, בקושי צופים, עסוקים בענייננו. האם מישהו אמר איזה מזמור לתודה על מה שקורה כאן? עד כאן. האם בפורים הקרוב בבתי הכנסת יגידו כמה מזמורי תהילים על, על מה שהשם עושה לנו ישועות בשנים האלה? לא נראה לי, לא נראה לי שיש, שמישהו אכפת לו. זה משגע אותי, אבל זה לא נראה לי. נראה לי שאנשים תקועים בעולם הקטן. כאשר יש, אני רואה את השלטים להתפלל לרפואתו של, מגדולה ועד קטנה, נכון? מתינוק בן יומו ועד זקן בן מיותר ממאה. בסדר, הכל טוב. התודעה של להתפלל ועד חולה, קיים. זה משהו מוחשי, זה משהו שרואים, זה משהו ברור. ואם באמת מישהו היה במצוקה גדולה אישית והתפללו עליו להחלמתו וריבונו של עולם הביא ישועה ורפואה, הוא אין קץ לדיבורים על, על גודל המעמד. אבל כשכאשר, סתם ניתן דוגמאות, כן? אחת אחרי השנייה. יש מהפכה במצרים. ומצרים שהייתה ספקית גז לישראל במשך שנים, במחיר מאוד סביר, זה היה חלק מתשתית היחסים שלנו איתם. הצינור הזה מופצץ ומפורק ובוער פעם אחרי פעם אחרי פעם. נכון? כמה חודשים לפני כן, אחרי עשרות שנים שחשבנו שאנחנו היחידים במזרח התיכון שאין לנו, ישראל גילתה שדות גז גדולים ועצומים, שכל הבעיה שלנו עכשיו זה רק לגמור להתקין את ההפקה מספיק מהר, נכון? כדי לנטרד כל הבעיה הזאת. האם עיתוני בתי הכנסת לסוגיהם ולמיניהם, שאת כולם הייתי שם בגניזה מראש ככה, עוד לפני שבת. כן, כי מה, אנשים במקום להתפלל לקרוא בתורה שקוראים שטויות. האם מישהו מהם שר שיר על זה? למישהו זה חשוב? את מישהו זה מעניין? את מישהו אני מתכוון, לא. החברה הישראלית עסקה בסוגיה חשובה מאוד, הרב מלכיור עשה באמת דבר יוצא מהכלל, פעולה אזרחית, שההכנסות, הגז, ילכו לחינוך ובריאות ורווחה, ולא ייבלעו בתקציב המדינה, שמדינת ישראל תקבל תמלוגים הרבה יותר גבוהים, הצליחו לחופף את היצרנים, הגיעו לנוסחה של פרשת מטות של 50-50, נכון? הנוסחה של שלל מדיין. 50% לזכיינים, 50% לעם ישראל. יפה. מישהו רואה פה את יד השם? מישהו מסתכל ואומר, רגע, זה לא קרה עשרות שנים הדבר הזה. מדינת ישראל מסגשגת, איש של יציבות כלכלית, כל העולם משתגע, באמריקה יש משבר כלכלי, באירופה יש משבר כלכלי. אתם, מה? מה צריך לקרות בשביל לראות את יד השם? תגידו מזמור תהילים. אחד, שניים, שלושה. תגידו את ישעיהו. הודו לשם קראו בשמו. הודיעו בעמים היו יותר. משהו, משהו, משהו. איזו התכנסות של תלמידי חכמים שיגידו שצריך שיש חובה להודות לשם. שאי אפשר לעבור על זה לסדר היום. אני לא שומע מזה אפילו לא צלצילו של דבר. חלק מזה זה מפני שמיד אומרים לך היהודים המתוחכמים כן, אתם יודעים מה ההבדל בין ציני לרציני? זה אם יש ראש למעלה, ראש בהתחלה, כן? זה ראש בהתחלה הופך ציני לרציני. הציני כאן, הציניות הזאת האוכלת כל חלקה טובה. מיד הם אומרים לך, כן, אבל מי אומר לך מה יהיה מחר? זאת אומרת, אף פעם, מה? למה על שפת הים אפשר לומר שירה? מי יודע מה יהיה מחר? מחר לא יהיה מה לשתות ומה לאכול. נכון? יהיה מרה ויהיה, נו מה יהיה מחר? טוב, אנחנו דואגים, אנחנו יהודים, אנחנו מנוסים, אנחנו כבר אלפי שנים. מה, אנחנו נשיר ואחר כך מה? ואחר כך התקשורת יצחק עלינו? נו, באמת. אז באמת, לפי התפיסה הזאת, זה לא שירת הים, ולא עם עצמאות, ולא כלום. מה, אי אפשר לשיר על שום דבר. כי מה יהיה אחר כך? אתה לא יודע מה יהיה אחר כך. עם קריסת ברית המועצות, הייתה אירוע בקנה מידה היסטורי עולמי אדיר ממדים. בעקבותיה הגיעו לארץ ישראל יותר ממיליון עולים. מדינת ישראל נראית אחרת. בכמה שנים הגיעו יותר ממיליון עולים. אתם יכולים לדמיין מה חשבו לפני 30 שנה? אם מישהו היה אומר, היו בודדים שאמרו, בודדים, שיגיעו יהודים בהמוניהם. אני זוכר אחד המעמדים שמישהו אמר, בואו נפנטז, בואו נדבר על חצי מיליון עולים לרוסיה. זה להגיד כמו תחיית המתים בערך, זה ככה זה נשמע. והגיעו יותר ממיליון, כי התפרקה אימפריה כבירת ממדים שנראתה מסך ברזל, אימים, שגירשה לסיביר את כל מי שלא מצחן בעיניה, שחיסלה יהודים לעשרות אלפיהם, וירדפה אותם בכל מקום, שסגרה את בתי הכנסת ואת הישיבות בכל מה שנותר ממה שהשאירו הגרמנים הארורים. מה אפשר להעלות על הדעת מה שעשו לנו הרוסים הסובייטים? זה אפשר להתווכח, כן, זה לא סדר הגודל של השואה, אבל בממדים, במונחים אחרים זה לא פחות נורא. והאימפריה הזאת קרסה ונעלמה. זאת אימפריה שחרתה על דגלה אתאיזם כנס להתנוסס. וזה קרס, וזה נעלם, וזה איננו. ומה? הגבנו על זה? לא הגבנו על זה. סתם עוד אירוע היסטורי, נו, טוב, בסדר, מה? הגירות, יש בכל מקום בעולם הגירות, מה? יש קיבוץ גלויות בכל מקום? אין. יש פה איזה ליקוי מאורות בסיסי בתודעה היהודית, ובראש ובראשונה בראשים, בקודקודים, כי ישועות פרטיות כן. ככל שירבו ישועות פרטיות, זאת אומרת, ניסים שנעשים ליחידים, זה מה טוב ומנעים. שהרי חז"ל אמרו הפוך, נכון? כן, לא אומרים הלל על נס של יחידים. אומרים הלל על נס של האומה. דבר כזה כמו קריסת ברית המועצות עבר בלי תאריך, בלי יום שיציין את האירוע המופלא הזה, בלי להגיד כמה פרקי תנ"ך על זה. ומאז ועד עכשיו אני עוקב פשוט, אני כל פעם מסתכל ואומר, עוד יום לקרוא בו כמה פרקי ישעיהו, מיום ששברו את פסלי סטלין וסילקו את גופתו מכיכר, אני לא יודע אם אתם מסוגלים לקלוט את זה, אלוהים חנתו אותם, המטורפים האלה חנתו אותם, הם עשו משהו מצרי, משהו מצרי עתיק אלילי. והגופה החנותה הזאת סולקה מהמאוזוליאום בכיכר האדומה. הקימו מאוזוליאום, עמדו אנשים בתור, אלפים ורבבות לבקר שם. והנה הגופה הזאת סולקה משם, הוא עפה משם. הפסלים נוצו בכל רחבי האימפריה ההיא. ביום הרג רב בנפול מגדלים. ועכשיו הקדוש ברוך הוא משיב אותנו ביציע ונותן לנו להסתכל. טוניסיה, מצרים, לוב, תימן, סוריה. מה? כלום, כלום, כלום. לא, אנשים לא מרגישים את חובת ההודיה. זה מטרף את דעתי פשוט. אני חושב שזה ליקוי מאורות גדול מאוד. אני חושב שהוא בא מחרדה, מחששות, מפחדים, קושי עצום לצאת מהשפלות הגלותית שחוזרת ומשתלטת עלינו, ומה שמאפיין את זה זה ההפרטה המוגזמת. זאת אומרת, ערכים כלליים כאילו עבר זמנם, והכל הפרט עומד במרכז, הפרט בהנאותיו, הפרט בשמחותיו, הפרט כמטרת החברה, והפרט וישועותיו. יש כאן בעיה, אני רואה את הבעיה וקשה לי איתה, ואני אין לי טענות לחזקיהו, מצבו היה הרבה יותר קשה משלנו, ואני רואה כמה ישעיהו הנביא נלחם על השירה הזאת, כי השירה היא הקרב על התודעה, ובלי תודעה אין כלום, יש סתם אירועים. אירועים, הפרשנות לאירועים היא חלק מהאירועים, ולפעמים ובנקודות מכריעות זה מה שקובע את האירועים. זה מה שאמר סאדאת, אני לא אשכח את זה, תשלחו לתל אביב, תשאלו מי ניצח ותבינו. זאת אומרת, יש לנו אחריות כבירה, ואני מזהה במידה רבה, אני מזהה את הבעיה, אמרתי כבר הפרטה, אמרתי פחדים, אבל יש עוד משהו, וזה שמודדים את ההצלחה, את הישועה, בקנה מידה כל כך פלאי, כל כך נשגב, כל כך גבוה, ששום דבר במציאות לא ממש מצדיק לשיר. זאת אומרת, מרימים, וזה בדיוק ישעיהו י"א, לוקחים את ישעיהו י"א לדגן, מפרשים בגר זאב עם כבש כפשוטו, שהרי זו מחלוקת גדולה, לוקחים את ישעיהו י"א לפסגת חלומות כל כך עצומה, של מול זה המציאות תמיד נראית מבז ליום קטנות, כדברי הנביא זכריה. ואז, נו באמת, על מה אתה הולך לשיר? על מדינה? זה בסך הכל מדינה. טוב, שלא היה לנו אלפי שנים, כן. על קיבוץ גלויות שלא היה כמוהו בכל ההיסטוריה. טוב, אבל תראה איזה בעיות יש פה וזה. מיד אתה רואה שמשווים את זה, שזה דגם של ישועה מושלמת, ישועה של תפיסת אחרית הימים היא כזאת, שכל דבר שיקרה בממש, אין כוח לומר שירה בו. וכשבא הרמב״ם ואומר גר זאב עם כבש זה משל וחידה, אז נמלטים לתיאורים אלטרנטיביים לרמב״ם. ותכף אני לא זוכר אם אמרתי כבר, אבל אני אגיד עוד משהו על נדמה לי שכן אמרתי.
על החיות?
כן, על החיות. כן, אוקיי, אז איפה אנחנו ואיפה הוויכוח הזה בכלל? על כל פנים יש מי בז ליום קטנות. זה מאוד מאוד בולט. וזה חלק גדול בגלל הקריאה של ישעיהו י"א כמשהו, טוב, בסדר, זה שווה לשיר, אבל הייתה מסילה לשאר עמו אשר ישראל מאשור כאשר הייתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים. טוב, איך נשיר את שיר השם? מה? תראה, יש עוד יהודים בגלות. נו טוב. זה שארבעה מיליון כבר הגיעו הנה ביותר מ-100 שנה, שלא היה כמור בכל ההיסטוריה, זה לא רואים. כי למה? כי יש עוד יהודים באמריקה. זה בעיה שלהם, לא? לא, אבל זאת גם בעיה שלנו. נכון שזה בעיה שלנו, אבל קשה לשיר את המציאות, לראות את יד השם בתוך המציאות הלא שלמה מרוב דיבורים על שלמות. ועל זה אני נוהג תמיד לומר, שאם כך, אין מקום לשירת הים. כי אחרי זה היו 40 שנות המדבר. ואין מקום לשירת יהושע ושירת דבורה. כי אחר כך היו המדיינים מושלים בישראל והפלישתים והארמים וכל אלה. והיו צרות עד אינסוף. זאת אומרת, מה? יהושע בן נון שלא הצליח לכבוש את ארץ ישראל השלמה, איך נשיר את שיר השם? כן. זאת אומרת, התשובה היא נמצאת בתוך העניין לכאורה. אלא מה אומרים לנו? אומרים לנו, ביציאת מצרים היה מקום לשיר, כי קיבלנו את התורה. זה מה שאומרים. אנשי התורה אומרים, כי קיבלנו את התורה. זה יותר גדול מכל העולמות, זה בידינו המופלא מכל. וזה לא נפגם גם בגלות וכן הלאה וכן הלאה. אלא דעקה שבהלל של יציאת מצרים לא שרים על התורה. כל ההסבר הזה הוא לא נכון, פשוט לא נכון. הוצאתי, ניצלתי, גלתי ולקחתי, בסדר, אבל זה לא על התורה, זה באמת על יציאת מצרים. והנביאים אומרים, כי אם יציאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, גם מיכה, גם ישעיהו וגם אחרים. בסוף דבר צריך להתאמץ מאוד כדי לחזור לתפיסת ישעיהו, שהשירה היא המכוננת את הישועה, ובלעדיה אין ישועה בכלל, כי הישועה היא לא עניין אובייקטיבי, אלא עניין, הוא עניין של תודעה. כבר היו כמה הזדמנויות לברך בשם ומלכות. למשל ביום שחיסלו את בן לדן. האמריקאים חיסלו את בן לדן. עשו דבר חכם שישראלים העיזו לעשות אותו פעם אחת לצורר הנאצי, זה לזרוק את גופתו בים. לא לאפשר קבר. אמריקאים חכמים. פשוט מדהים. ואני אמרתי, הרי הרשע הזה היה שונא אותנו ומנהל נגדנו מלחמה לא פחות מאשר באמריקה. אנחנו באמריקה זה אותו דבר בשבילו. אמרתי, הרב את ריבנו ודן את דיננו ונוקם את נקמתנו. שם הוא מלכות. לברך בשם ומלכות בכלל, זה בכלל בעיניי מבחן האמונה של תלמידי חכמים. מי שלא מברך בשם ומלכות על נוף יפה שהוא רואה ועל שמחה שהוא פוגש חבר ועל כל מיני דברים שקבעו חז"ל ונמצאים בהלכה, אז לא יודע בדיוק איפה עולמו הרוחני באמת. אני בספק. אני רואה שהם כולם בלא תיסה, אבל הרמב״ם שאמר לא תיסה, חשש לא תיסה, פסק את כל הברכות האלה כחובה. אז אני מוצא את עצמי במצבים מוזרים. אנשים אומרים, פה במקום הזה או במצב הזה הרב יואל היה מברך, אילו היה פה כל מיני שטויות כאלה. כלומר, לברך בשם המלכות. אז יצא לי לברך כמה פעמים האל הרב את ריבנו ודן את דיננו. הברכה של סוף המגילה. כי כן, יש מצבים שצריך לברך. יום אחד, אולי הוא לא רחוק, מי יודע מה, יקרה משהו בדמשק ואולי עוד משהו בטהרן. הרי המניג'אד הרשע זה משהו ניצוץ מהאמן ההוא, ובארץ מולדתו דווקא. אז יום אחד הוא ייפול. אני מקווה שנראה את זה, אני מקווה שאני אזכה לברך. אני רק שואל את עצמי, האם גם אז זה יהיה קוריוז מוזר שיש מישהו שמברך, שהוא מלכות. פורים, יש פורים לא בגולה, ולא תחת אחשוורוש, ולא כלום. אלא היא מדינה ריבונית ועצמאית ובארץ ישראל והכל. טוב, אז אני יודע שאומרים כן, אבל שום דבר לא בטוח. ואני אומר שהשיר וההודיה זה חלק מהמאמץ שזה כן יהיה בטוח. אתם מבינים שזה זה קרב על התודעה. טוב, זה מה שרציתי לומר הערב, וזה לא כל כך קשה לשכנע אתכם, לפחות באופן תיאורטי, אבל המערכה על התודעה ועל השירה היא מערכה גדולה, והיא ממש בחיתוליה או ב... היא לא במיטבה בינתיים, מה שלא משחרר אותנו ממאמץ גדול להיות ראויים בכל מה שהשם עושה, נותן, משפיע עלינו רוב טובה. קשה לומר משהו אחר. הודו להשם קירו וישמור.